אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150 מאמר מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. ניתן לשאול שאלות בדרך האתר kbs.co.il קבלה לעם, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150 מאמר מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין, בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים, והלא ירושלים עדיין לא נבנה, ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה. בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים, ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן, כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו, שזה נקרא שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה, של בחינת טוב ומיטיב, היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולביאה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה מה שהיא משפעת אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב ועונג לנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב, ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה, והחרבה, והבזויה, והשוממה. היינו, שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן, בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן, אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות? הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מאפר הזה שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו שהיא כן משפיע לו טוב ועונג. נמצא שהפירוש שיהיה אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע היא שכינתה באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינתה היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי ומורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, וזהו ידע שור קונהו. וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות, ובכדי לקבל שכר. נמצא עיקר שאלתם היא, כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את ההגיעה בתורה ומצוות. ב' אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דהו רב ושליט. זאת אומרת, שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו, שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא, באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב, שכדאי לעבוד בשבילו. אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתה באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו, שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתה באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה. כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתה באפרה. זה שהוא מרגיש אתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות, שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם, שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, אין הם יכולים להתפלל. אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על הגאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה. ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה ומתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה, היות שמבחינת הכלים רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן, כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך השכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דהי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. וכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע, והוא מאמין שזהו רק מטעם שאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו. והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר, שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין, אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה. נראה זה כאילו מה שהוא מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות. היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה, יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה ולא שניהם ביחד? ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש שאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות איך שעבודה זו אינה בשבילו, מטעם שיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם. לכן הגוף, הנקרא הרצון לקבל, מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג, אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבריו, שזהו סיבת הבריאה. לכן, אם אין לאדם תענוג מעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן, כל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי ליהנות. היינו שהוא מקבל תמורה עבור ההגיעה שהוא נותן. לכן, בשלו לשמה, היינו כשאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה. היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן, כשאדם עובד בכדי להשפיע, היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור ההגיעה, איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול. כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש לאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד, שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב, אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן, דווקא בזמן שאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה לעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה, דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות, ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם. וממילא, אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתא באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותם מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתא באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים, שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לאוקמה שכינתא מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגלוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן, רק האדם הזה שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא, כנ"ל, מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה. מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר. היינו לישועה הזו, שהוא להרגיש את גדותה של הקדושה, הנקראת לאוקמה שכינתא מאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים שבבחינה א', היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש עתה את גדלותו יתברך. ועל זה בא האסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה נותן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את האסתר, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע, ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם, שיזכו להגיע לדרגת ישר כל ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה, הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי האמונה למעלה מהדעת, כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה ומשפילים את מלכות שמיים עד האפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם. אז אין לאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש שנה להבורא. כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא מה שאדם נותן משהו להבורא, וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש, שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, ואדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן, בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהיה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה בלי שום בחירה. אם כן, במצב הזה אין האדם נותן שום דבר מטעם שאין לו בחירה, אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו להבורא, ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם, כי ישראל מראה לי ראש, להם שייך ידיעה. לכן אמר, ישראל לא ידע, הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו. שעניין חמור דיברנו לאל, שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר. היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם, כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים, והם לא שמו לב לנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהם מעשים מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר, שלא חשבו כלל על אבוס בעליו. היינו לחשוב על בעל הבית שהבורא הוא הנותן, והם חתכו הן המצוות מן הנותן את התורה ומצוות, שלא חשבו בעת העבודה על נותן עבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, אין לבחינת ישראל שעובדים על הכוונה, לא עושים את תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות בבורא, ואין לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר, לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שאדם צריך לתת חשבון לעצמו טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר רבי ומורי זצ"ל שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים. והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם, ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר לבורא, אני רוצה בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש ענה לבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת ההגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה, כמו כן בתפילה. אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם ייהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי, שאין אתה מרגיש שום טעם. מדוע אתה עובד? כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני תואם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
כל הבעיה שלנו היא, כל העבודה שלנו היא לגלות איפה אנחנו נמצאים. הבורא ברא חיסרון, אבל חיסרון הזה אנחנו צריכים לגלות, להכיר, להרגיש, להסכים לקנות אותו. והקנייה שלו, הגילוי שלו, של החיסרון הזה שהוא שלנו, אנחנו יכולים אך ורק על ידי המאמצים מצדנו. אחרת אנחנו לא נרגיש איפה אנחנו נמצאים גם עכשיו. מה בורא ברא? אותו רצון לקבל שאנחנו מרגישים כסך הכל נקודה שבלב. ממנו והלאה מתחילים להתפתח. מנקודה שבלב. לפני נקודה שבלב זה לא נחשב בכלל שמשהו קיים. וכל מה שמדובר, מדובר על הנקודה הזאת. הרצון כלפי השגת האלוקות, המעציל. ואותו רצון אנחנו צריכים לפתח. לכן בשורש, בתחילת המציאות האדם נמצאת הנקודה שבלב האדומה הזאת, כמו שאתם רואים. ממנה מתחילים. למה זה נקרא בראתי יצר הרע? כי ממנה והלאה מתחילים להתפתח על ידי זה שמתרשמים בה עד כמה שאנחנו רוצים לנצל את הזולת. זולת נקרא מה שחוץ ממני אני מרגיש שזולת, כולל הבורא, ורוצה לנצל את הכל מה שנכלל במושג הזולת לטובת עצמי. ובצורה כזאת שאני רוצה לנצל את הזולת זה מה שאני רואה, דומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה. זה שאני לומד ומתאר לעצמי שנמצא כביכול בעולם הרוחני, האלוקות, כל מיני מדרגות, עולמות, כל זה הכל זולת, שאותו אני רוצה לנצל לעצמי. הוא שישאר זולת, ואני רוצה לקבל ממנו תועלת. בצורה כזאת מתעורר באדם יחס למציאות שלו בכלל, וכך הוא מחלק את המציאות. אני והזולת. ומה שיש בזולת, כל טוב אני רוצה לשייך לעצמי, ללא שום חשבון עם הזולת, חוץ מזה שאני מוצא את זה ממנו. אם אדם לומד בתנאים הנכונים, היינו בקבוצה, בלימוד, בכל מיני המאמצים, אמנם שהוא רוצה לנצל את הזולת, הסגולה שישנה בזה שהוא רוצה לרחוש, להכיר, לקבל מה שיש בזולת, בכל זאת עובד באיזה סביבה, קבוצה, ספרים, מורה, מתחיל לקבל השפעה כזאת מסך הכל הסביבה, שהיא מעוררת בו יחס חדש, יחס חדש לסביבה, לזולת. מתחיל לשמוע שרוחניות נקראת השפעה. אפשר לשמוע וללמוד את זה הרבה שנים, ולא לשמוע בצורה פנימית, עד שמגיעים לבאמת איזושהי תחילת השמיעה, שמתחיל להבין ש מה שהוא חושב לקבל מהזולת, ליהנות מהזולת, ממה שמחוץ לו, שמדרג את זה כך, זה אני עד כאן, זה הגבול שלי, ומעבר לזה לא אני. מתחיל להרגיש שהגבול הזה הוא רופף, הוא לא בדיוק נמצא באותו מקום, אלא כבר מתחיל מוכן לקבל לתוך עצמי גם כן איזשהו שטחים מבחוץ שהם גם כן שייכים לו. נגיד הקבוצה מתחילה להיות יותר חשובה וקרובה, הבורא אולי, זאת אומרת, מתחיל לייחס גם לזולת הרגשה עצמית. אבל עדיין זה בכל זאת גם כן היצר הרע. מתחיל לקבוע שדחייה מהזולת, שלרחוש מהזולת זה רע לו, בסופו של דבר השפעת האורי כזאת, שהוא רואה שבצורה כזאת הוא לא משיג את הרוחניות, כבר מתחיל להיות אצלו איזשהו יחס מיוחד לרוחניות בזה שהיא מושגת מחוץ לו באמת בהשפעה, אבל ההשפעה הזאת גם כן עדיין מייחס אותה לרכוש עצמו. אני רוצה להיות בהשפעה, אני רוצה לרחוש, אני רוצה להיות בזה, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איך האדם בעצם מגלה יותר ויותר הרצון לקבל שלו, מגלה עד כמה שהוא הפוך מההשפעה, מהרצון להשפיע, קובע שהוא רע, וכל פעם יחד עם זה מסכים עמו בזה שרוצה ליהנות ממנו, ויחד עם זה לא מסכים עמו, רוצה להגיע לצורה אחרת. זאת אומרת, הוא כל פעם מברר. הרצון לקבל שמגלה את עצמו או כמקום לרכוש את הרוחניות, או למקום שמגלה לו שזהו הפוך מרוחניות, הכל באותו רצון לקבל. פעם הוא קורא לו יצר הרע, שרואה שעל ידי הרצון לקבל בצורה כזאת שנמצא בו הוא לא מסוגל להשיג רוחניות שהיא השפעה. פעם הוא אומר לא, אני כן הופך את הרצון לקבל על מנת להשפיע. קובע בזה עליות, ירידות, וכך מתעורר בו ומתייצב בו חיסרון בדרגות יותר ויותר גדולות. איך אנחנו רואים שהדרגות יותר גדולות ברוחניות? היא ההבדל הוא באיכות ולא בכמות. זאת אומרת, עד כמה שבצורה איכותית הוא מרגיש את החיסרון שלו יותר ויותר, מה זה על מנת לקבל ומה זה על מנת להשפיע. כלפי הזולת, כלפי הבורא. מתחיל להבין שהעומק ההכרת הרע, הסבל שלו, הוא צריך להיות דווקא בנוי על סבל מהרע, מהאגו שלו, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחת ירושלים, כן, בשמחתה. על מה בדיוק החיסרון, על מה בדיוק הסבל? או שאין לי, זה בדרגת ההתפתחות הלא לשמה, יחד עם זה שהיא מבין לפעמים שזה צריך להיות לא על חשבון עצמו, או שמוכן לגלות, רוצה לגלות את הסבל הזה שאין לו, כדי להתעלות ממנו, לא באותו כלי, אלא למעלה מהכלי הזה לקבל את היכולת להשפיע, לא יכולת לקבל. זאת אומרת, עושה חשבון על למעלה מהאגו שלו. יש הרבה גיבורים שמתגברים, שכובשים את יצרם, הם הולכים לדיאטה, עושים כל מיני מאמצים גדולים, יש להם חשבון המחליף פרה בחמור, שכדאי להם את זה לעשות, הכל תלוי בחשיבות. כאן דרגת החשיבות ברוחניות היא שהוא לא יכול להצדיק בכל הכלים שלו הקודמים. אני לא מסוגל להביא, להשיג, להרגיש, לשכנע את עצמי בזה שכדאי לי להגיע לרוחניות. אין הצדקה. אין. זה שיהיה לי עולם הבא, עולם הזה, נצחיות, שלמות, מה שאנחנו כך בדרך כלל אומרים, אני צריך להגיע למצב שאין לי. אין לי. מה יש? חומר דלק בא מהאור. מזה שנפתח מקור אנרגיה נוסף. שנותן לי יכולת להיות למעלה ממנו. לכן יש דרגות שאני נמצא ברצון, שאני רוצה לרכוש רוחניות, כאילו רוחניות, אני עוד לא יודע, אבל מה שאני מתאר לעצמי בדרגת שורש של האגו שלי. אחר כך אני יורד לדרגת האלף של האגו שלי, וכנגד זה בונה את עצמי על ידי הגיעה בדרגת אלף של ההתקדמות לרוחניות, שאני מתחיל להעריך אותה קצת, ועוד ועוד, עד שאני מגיע לכל השבירות, לכל החורבנות של כל הקדושה שאני בניתי לעצמי, השגתי, ראיתי והגעתי למצב שאני בעצם מכל הכלים האלו השבורים מגלה שהם כולם בעצם באמת הקדושה השלמה, שכל המצבים הקודמים, כל החורבנות של ירושלים, מה שנקרא עירה שלמה, כל המצבים הנוראים שעברתי, הם נמצאים אצלי בכלים שלי בצורה כזאת, בדרגת ב', ג', עד שאני מגיע לדרגת הדלת, הגמר התיקון השלם, אפילו לא פרטי, את הכללי, שכל הדרגות האלו הם דרגות הקודש, שעל מנת להשפיע כבר הם נמצאים, אבל עדיין לא בכלי שלם. עד שאני רואה את ירושלים הבנויה, ירושלים בשמחתה, אצלי בתוך הכלים שלי, בתפיסת המציאות המתוקנת שלי, וכל המצבים הקודמים אני רואה שהם היו הכרחיים בתוך הכלי שלי, בהכרתי למצב השלם הזה שבו אני מלכתחילה הייתי נמצא. ואין זמנים ואין מצבים, אלא רק בהכרה שלי של העומק של הכלי שלי שברא בורא, אבל במה שהוא ברא אני גיליתי בעצמי במאמצים שלי, ולכן עכשיו אני השגתי את הכלי השלם. מצב הגימל של גמר התיקון, שבעצם כל החורבנות וכל התיקונים הם סך הכל בתוך ההשגה שלנו בדרך לגילוי השלם. ולכן ברור מכאן שמי שלא מגיע להתאבל אל ירושלים, הוא לא זוכה לראותה בשמחתה. העיקר בתמונה הזאת להבין שאנחנו נמצאים במצב אחד שמתעוררת בנו נקודה שבלב לגלות את המציאות האמיתית, שהיא כולה היא כולה תלויה אך ורק במאמץ האדם ולא בשום דבר אחר, שכל המציאות היא נמצאת בכל שלמותה ותפארתה כבר מלכתחילה. לכן בלי גילוי הרע, בלי הסבל, בלי האבל, אנחנו לא מסוגלים להגיע להכרת המציאות האמיתית. ואז אדם מצדיק ודאי כל אותם השלבים שהוא עבר בתהליך ההתפתחות הכלי שלו, ו מבין ש כל אותו הסבל ש כל החלקים שלו עברו, זה הכרחי כדי לגלות בהם דווקא את המצב האמיתי השלם מלכתחילה. וזה שרואה את הכלים המחולקים, השבורים, הרחוקים ממנו, זה וכולם סובלים, זה מבין שרק בצורה כזאת הוא יכול לקלוט, לקנות, לרכוש את הסבל הזה של הכלי הגדול, דווקא בגלל שהוא מחולק להרבה חלקים ומרגיש אותם כזרים, ולאט לאט על ידי האור שמתקן את היחס שלו אליהם שהם שלו, גם כן במידה הזאת רוכש את היכולת להצדיק את הסבל שכולם עברו במשך כביכול ההיסטוריה שלהם, שעכשיו יותר ויותר מכיר ומרגיש אותה. וכך מקבץ לעצמו את כל הסבל של כל הכלי הגדול שאז מסוגל לסבול. והסבל הגדול של הכלי הגדול השלם, שמקבץ בכל הזמנים, בכל הנשמות, באהבה שלו אליהם, בחיבור, אז מגיע למצב שזה נקרא מתאבל לירושלים, המלכות הכללית השבורה, שמגלה אותה, גם כן מגלה את הכשלף הבא, את שמחתה. מכאן אנחנו יכולים להבין שהצורך בשבירת הכלים לעזור לנו בהדרגה לקנות את הסבל של כל הכלי הזה הגדול, בזה שנמצא בניגוד מהמצבו השלם, ואז מצדיק את כל הפעולות האלו של השבירה ושל התהליך, כי רואה בזה החסד הגדול, האהבה החלוטה מצד המאציל אליו, שללא שבירת הכלים לא יכול לעמוד בכלי אחד גדול וריק, הפוך מההשפעה, זה אי אפשר לסבול. לכן בחורבן הזה שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו מקבלים הזדמנות להגיע לחיסרון השלם, ליראה שלמה, להתאבל לירושלים, כדי להגיע לשמחתה. שאלות? כן.
שאלה מישראל, האם ברוחניות האדם נמצא כל הזמן בפחד, מפחד לא לקבל לעצמו, אז אם כך הוא סובל מזה כל הזמן?
לא, לא יכול לסבול כל הזמן, כי נותנים, הכלים שלו נותנים לו להתפתח ולהרגיש את הצער בהתאם שהוא יכול להצדיק ולאזן אותו מצד השני. לא יכול להיות שיגלה צרות ובעיות בדרך, אני מדבר, כן? אני לא מדבר על האנשים שעוד לא נמצאים בדרך וסובלים, כן? מה שאנחנו רואים, זה דרגת ההכנה. אבל אנשים שקיבלו נקודה שבלב ומתקדמים, אז נפתח אצלם יכולת לסבול, רק בתנאי שהם יכולים באמת לסבול ולא להתנתק מהדרך, מלצדיק את הסבל. ולכן אם אדם רוצה להתקדם, הוא צריך תמיד להימשך לימין, לחיבור, לקבוצה, לאהבה, להצדקה של הדברים. כן? שיתגלה לו השמאל, הרע. כך אנחנו תמיד לומדים. שמאל מתגלה בהתאם כמה שיש לך ימין, כמה שאתה מסוגל להצדיק את השמאל, כמה שאתה מסוגל ללכת עמו. זאת אומרת, אחרת אתה לא, סתם נכשל. אין, לא שמים מכשול לפני עיוור. אם הוא לא יודע בשביל מה ולמה, אז עושים איתו מכשולים, אבל בדרגה לא רוחנית, שהוא הולך בשני הקווים, ימין ושמאל, אלא בינתיים הוא סתם חסר לו משהו בדרגה הגשמית. כדי שיתאסף שם סבל המספיק ולהתחיל לגלות לו נקודה שבלב, או לא נקודה שבלב, נקודה שבלב הכללית, בוא נגיד כך. כן.
סזר ולריו מברזיל שואל, מדוע בעולם הזה התפתח כל כך הרבה חוסר צדק, כמו כל הפוליטיקה עם כל הטכנולוגיה שיכולה לגרום להרס וכל כך הרבה כאב?
קודם כל, זה לא דבר חדש. מי יודע מה היה בעולם בכל התקופות הקודמות לנו? האנשים לא סבלו? אנשים לא עבדו קשה? אנשים שחיים היום בצורה כמעט, בוא נגיד, הכי הכי פשוטה וכאילו בחוסר כל מה שאנחנו אומרים, הם חיים הרבה יותר טוב פי כמה וכמה ממה שחיו אנשים מלפני 100-200, ודאי שמהם מלפני 1,000 שנה או 2,000. האדם לא היה בטוח שיהיה לו מחר מה לאכול. לבוש היה עובר מדור לדור, מסבתא לנכדה. האדם היה כאן זה אבא שלי ואמא, וכאן אני לידם עם משפחה. לא היו זזים מהמקום, לא היו טסים לחופש, לא היו מקבלים פנסיה ובריאות וכל מיני דברים. לא. אנחנו חושבים שאנחנו סובלים יותר מכולם? אנחנו בצורה יחסית התקדמנו, מה זה? אדם שחי היום, רחם יש לו. זה כבר הישג גדול מאוד לאנושות. כי זה לא היה כך לפני 200 שנה. בטוח לכולם שיהיה. אז הכל יחסי. עכשיו השאלה, אבל במקום זה יש לנו דרישות, ואני לא אומר שהן מוגזמות, אנחנו לא חיים מלפני 200 או 2,000 שנה, כן? אבל אנחנו צריכים להבין שהדרישות האלו הן באות דווקא לא מתוך הגוף, אמנם שנראה לנו שהגוף סובל ומשיג לנו אותם, אלה דרישות האלו הן באות כבר מהתפתחות הרצון שבנו. הרצון שלנו דורש שיהיה לנו שוויון, שיהיה לנו חופש, שיהיה לנו חיים נורמליים, מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, בגדים, מבחר בגדים, מאכלים, כן? יש סל מיוחד של ההכרחי לאדם. איפה סל המיוחד? 0.5 קילו לחם ליום, אתה צריך להיות כבר שמח. זה משהו היה קודם, גם לפי תורה. האדם אוכל פעם ביום, פעמיים, זה כבר בשבת. סעודה שלישית זה תיקון החכמים. איפה אנחנו עכשיו? 5 סעודות ביום. אתה יודע, אתה בא לאיזה מקום? מה זאת אומרת? אבל מעבר הזה מה שקרה, זה לא בגלל שהגוף נעשה אחר. לא. אלא בגלל שהרצון הוא נעשה לא בגוף שלנו, לא בבהמה שלנו. הוא נעשה יותר ויותר גדול. אז אנחנו דורשים. אז לכן אני רוצה להגיד לוולריו הזה שזה דבר היחסי, זה התפתחות האנושות. זה לא שהבהמה שלנו דורשת את זה, הביולוגית. לא, אלא זה כבר התפתחות מעל הבהמה של כל האנושות לקראת התיקון. שהסבל הזה הגדול בעולם הוא כבר כלפי סבל הרוחני נחשב ולא גשמי. כי אנשים לא מבינים באמת מה זה הגוף שלהם האמיתי. והרבה מתוך הסבל הגופני אנחנו חושבים, אבל זה סבל ששייך לדרגת האדם, למה אני לא כמו כולם, למה לי זה לא מגיע וכן הלאה. ומתוך הרגל כבר. אבל זה שהעולם נכלל ודאי שלסבל היחסי סובלים, נכון, זה לא שאנחנו לא יכולים לחזור לימי המערות ולחיות כמו לפני כמה אלפי שנים, אבל אנחנו צריכים להבין שגילוי הרע הוא חייב להתרחש, הוא חייב להתגלות. ואם אנחנו לא מאזנים אותו עם הכרת הטוב, בשביל מה ולמה, מטרתי, שאנחנו רואים בזה דברים הראויים, הרצויים בגילויים האלו, אז אנחנו באמת נכללים למצבים נוראים. הסבל חייב להתגלות. כן? אבל דרגת החורבן היא חייבת להתגלות. אבל אם היא מתגלה כמו שהיא, ללא המתקה מצד האור, מצד הכרת ההכרחיות, שזה אתה חייב למטרה ואז אתה מצפה לזה, כמו שחולה שהולך לבדיקה. אז אפילו שהוא מפחד שיגלה משהו, אבל כדאי לי לגלות, כי אחרי זה יש לי ריפוי. ויש כאלה שלא רוצים. אני לא רוצה לגלות. אבל בכל זאת נכנס לאחר כך לצרה. לכן חייבים אנחנו כל הזמן להימשך לימין, לחיבור, לאהבה, להבנת כוונת הבריאה ומטרת הבריאה, ואז אנחנו בזה נותנים מקום לגילוי הרע יותר מהיר. זה נקרא ישראל מזרזים את הזמנים, מקדמים, מקדשים את הזמנים, מקצרים את הזמנים. זה נקרא שאני רץ קדימה לפני שהמקל משיגה אותי. אבל זה רק על ידי שאני כל הזמן רוכש חשיבות במטרה, חשיבות בגילוי הרע, שאז אני קובע אותו שהוא רע בצורה מטרתית, ולא רע בגלל שאני מרגיש בו רע. אלא לא אכפת לי איך אני מרגיש בו, אלא אכפת לי שהרע הזה מתגלה לעומת הטוב הקדימה, שהוא הטוב, זה נקרא השפעה, האהבה. אם אני בצורה כזאת הולך לגלות את הדרגות הרע, את הסבל, אני מתעמק יותר משורש א' ב' ג' עד הדלת, ואני מבין שכל דבר ודבר הוא בנוי בכל זאת על גילוי השמאל. כי רק על ידי הגילוי הכלים אנחנו יכולים לגלות את המציאות האמיתית שבה נמצאים מכבר. Мишу и торгем это.
Как я начинаю определять, что приобретение у ближнего это зло? И это... что зло во мне? Как я это начинаю определять?
Эх, они матхил лагдир лацми, ше каббала митох азулат, ницул азулат, зира бэмет.
גם כן, כמו שעכשיו אמרתי, שום התקדמות לא באה לאדם אלא על ידי המאור שמאיר לו יותר ויותר. האור שמאיר הוא מגלה לו שכבות בתוך רצון לקבל שלו יותר ויותר ויותר עמוקות, שורש א', ב', ג', ד', ובתוך השכבות האלו של ה אגו שלו, של הרע הזה, הוא מגלה טוב, ושם בתוך הרצון הזה כל המציאות. אנחנו לא יוצאים מהקופסה הזאת. בבקשה, תראו לי מה שאני בתוך הקופסה הזאת אנחנו נמצאים. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מזה. חוץ מזה יש משהו ש שאנחנו לא מכירים, שאנחנו לא יודעים, איזשהו שורש הקדום שנקרא עצמותו. מה זה עצמותו? אני לא יודע. מי זה עצמותו? אני לא יודע. אני בכלל לא יודע. המושג הזה אני לא יודע. המושג הזה רק אומר על שלילת ההשגה, שלילת ההרגשה, שלילת ההבנה. אני הכל מקבל ומשיג ומרגיש את עצמי ואת מה שבי ומסביבי ובכלל הכל, כל מה שיש שאני מרגיש אני ומחוץ לי משהו, ואולי עוד אני ארגיש איזשהו צורות אחרות של הקיום. אני ארגיש רק בתוך הקופסה הזאת, רק בתוך הרצון שבורא ברא. ובמידה שהרצון הזה הוא נעשה יותר מבחינת שורש א', ב', ג', ד', שהוא נפתח בי ונפתח, נפתח בי כי על מנת לקבל, כי הפוך מ האור שצריך להתגלות בו, אז אני כך מתקדם בהכרת הרע, בהכרת הסבל, אבל, שבירה, ואז אני קובע שזה רע, שזה שבירה, שזה סבל, אבל, וגם כן לא בגלל שרע לי בהרגשה שלי האישית, אלה כלפי האור שרוצה להשפיע לו כמו שהוא משפיע לי, כמו רחם בעל הבית, זה שאני מגלה כאן בקופסה הזאת. ואני רוצה לשייך את עצמי לאור, להיות כמוהו, שישפיע עליי, אתן לי הזדמנות לזה, בתוך הרצון הזה לקבל שעכשיו נגלה, שאני כולי משייך את עצמי, מזוהה את עצמי עם הכוונה. הרצון מתגלה רע, אני מזוהה את עצמי עם הכוונה. אני רוצה להיות בכוונה של ההשפעה, בנטייה, בהשתוקקות לזה. אז מה שאתה שואל, איך אדם מגלה שיצרה הוא רע, זה האור צריך לגלות. אחרת הוא יגלה את זה בצורה אנושית. כמו שגנב מצטער על זה שהוא גנב, כי תפסו אותו. אבל אם לא היו תופסים אותו, אז הוא היה שמח שהוא מקצוען טוב, גנב ולא תפסו. ועכשיו הוא נהנה מהגניבה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, רק על ידי האור אנחנו יכולים לשנות את התפיסה, הראייה שלנו, הערכים שלנו. כן.
ניר מהצפון שואל, האם יכול להיות שאדם מגיע למצב שכבר לא מרגיש שום צורה ברצון, לא פחד, לא עירה, שהוא יכול לשחק עליה?
לשום צורה שברצון, אני לא מבין, הוא יכול להתעלות מעל הרצון בכוונה על מנת להשפיע, ואז משחק עם הרצון, כמו שהוא אומר, זאת אומרת מודד אותו, מביים אותו, מסדר אותו כך שמשתמש בו בהתאם לכוונה. רצונות ששייכים לכוונה על מנת להשפיע, משתמש בהם. רצונות שעליהם אין כוונה על מנת להשפיע, מצמצם אותם. הרצונות ככה, ככה עובד. זאת אומרת, מזדהה עם הכוונה, מתעלה מעל הרצון. לא חשוב לי מה שאני רוצה, חשובה הכוונה, אני חי בתוכה, בנטייה, ב... זה לא רק נטייה, להרוג יש כזה מילה, כן? כאילו, הריגה, כן? אני לא יודע, יש עוד איזו מילה אולי, כיסוף אולי, כן. כן. שככה אני חי בזה, ואז הרצון, אני מסתכל עליו כמו על החומר, בכמה להשתמש בו ובכמה לא ובאיזה אופנים. זה החשבון שעושה ראש הפרצוף. כן.
מנשה מנתניה שואל, איך מגיעים לתפילה שהיא חיסרון להשפעה ולא מאהבה עצמית?
זה נקרא תפילת רבים, שגם כן רק, על, רק כתוצאה מהשפעת האור. אנחנו כאילו שואלים אותו דבר, אין כל כך מה לשאול. אם אני רוצה לגלות כלים שלי בצורה נכונה, שאני לא יהיה באיזו אשליה שאני כבר ברוחניות, שאני אבין את המצב שלי האמיתי, אני צריך האור שיעיר לי. אם אני רואה שאני נמצא במצב הרע, שזה הכרת הרע, ההכרת הרע יכולה להיות רק בתנאי שהאור מוקדם להקלי, שאני רוצה אותו מקודם. אז הוא בא ומגלה להקלי בצורה כזאת, שאני רואה אז זה כנגד זה, ברא אלוקים. ואז כתוצאה מזה אני נמשך לטוב, לזה שאני אוכל להחליף את הכוונה. מה זה יצר הרע? יצר הוא יצר, ורע זה הכוונה. להחליף אותה לטוב, להחליף את הכוונה. מה, 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 מה עושה לי את ההיפוך הזה, את הטריגר, את השינוי הזה? רק האור. הוא מעביר אותי מכוונה על מנת לקבל לי, הכוונה על מנת להשפיע. אז אם אנחנו לא נמשכים אליו, לכוח הזה שעושה כל השינוי, בסך הכל התוספת הזאת בבריאה, הוא עשה את ה... הוא נתן לי, לרצון לקבל שבורא ברע תוקף הרע, והוא יכול לשנות את זה לטוב. ו... הבדל בטוב ורע זה אולי עוד מעט אני אוכל להגיד, אני לא מוצא עוד מילים, אבל כבר זאת אומרת נו, זה בכוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ברור, אבל איך אצלנו זה נבנה, הכוונה הזאת, איך היא בכלל קיימת? בקיצור, הכי קל להגיד שזה הכוונה על מנת לקבל, היא נגלה מחורבן, משבירת הכלים. הריחוק בין הכלים זה הרע, ומידת החיבור אז שאנחנו מגלים מעל הריחוק, אחרת אתה רק מנטרל את הריחוק, מוחק אותו כאילו שלא היה. לא, הריחוק הוא נשאר, ומעליו אתה בונה את הקשרים של האהבה, של השפעה, ולכן אתה פתרח פעמים מגלה את האור. אתה מכניס את ההתנגדות הזאת, מגלה את ההתנגדות הזאת בין הנשמות, שדווקא בהתנגדות הזאת אתה מגלה במקום נפש דנפש נרן חי, כמו על נגד. כן.
מני מבית קבלה לעם בבאר שבע שואל ככה: האנשים שמוחים מרגישים שאין להם כלום, הם לא רואים שהם מתחילים לבנות קשרים ביניהם, דאגה הדדית ביניהם, שזה הפרס האמיתי, הנס האמיתי. האם זה כי אין להם כלים לזה? האם תפקידנו לעזור להם לגלות את הכלים האלה, כלים לערבות, לחיבור?
נו, זה כמו שאנחנו עכשיו אומרים, שכל התיקון הוא צריך להיות מהאור. וכמה שהם היום צועקים, הם כבר נמצאים בתהליך של העולם הגלובלי. ולא יכול להיות כאן תיקון על ידי אף ממשלה וכלום. אתה רואה מה שקורה בעולם. אתה חושב מחר זה יהיה יותר טוב? אף אחד מהם לא יוכל להתחכם, להיות יותר חכם, יותר בעל ניסיון, כלום. כי אין להם כלים לזה. הכלים לעולם הגלובלי יכולים לבוא רק על ידי המאור המחזיר למוטף. ולכן אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להביא להם את הידיעה הזאת ויכולת הזאת ודרכנו שזה יתממש. ישנו כאן תהליך שאנחנו עוד לא מתארים לעצמנו מה זה צריך להיות, לממש בעולם שלנו את כל התיקונים מה שאנחנו כאן מדברים, ושבפועל העולם יבין וירגיש איך שהאור העליון משפיע דרכנו לעם ישראל ולכל העולם. ובלי האור הזה שום פתרון לא יכול לבוא עכשיו לעולם. לא יכול. הם רק יכולים להתפרץ במלחמות, ובזה בסופו של דבר לגלות שאותו הנחיצות באור. האנשים שנמצאים ברחוב בצורה ישרה, לא בשבילם אלא בשבילנו, הם בסופו של דבר חייבים להגיע למצב שיצעקו: אנחנו צריכים כוח התיקון, כוח התיקון שלנו, שרק על ידי חיבור בינינו נקבל הכל, אמהות עם עגלות, פנסיונרים, רופאים וכולם. כי אנחנו עכשיו מתקדמים לאיזה כיוון בעולם? אין לעולם מה לתת לך. אתה מבין? נגיד, אנחנו יכולים לראות את זה, נגיד, על יוון. אין? ביוון התחילו מאומות. ממשלה לא מסוגלת לעשות כלום. לא שיש לה. אין לה. אין לי מה לתת לך. אין? אז מה, תבוא תהרוג אותי. נו, מה, יהיה לכם איזה משהו? לא. אז טוב שליוון יש איזשהו מין שכן חזק שנותן לו בינתיים כמה ג'ובות שירגע. וגם כן בתנאי שהתחילו משהו לסדר, כאילו הסדר הזה יעזור. בעוד כמה חודשים השכן הזה בעצמו ייכנס לאותה הצרה. וככה זה באיטליה ובספרד ובכל המקומות. אין מה לתת. אין. כי התהליך שבעולם הוא מתקדם למצב שצריכים להכריח את האנשים להיכנס לתיקונים, לגלות להם את הרע בקיום שלנו בעולם שלנו. אני אומר את זה לא לקהל הרחב, אלא שאנחנו נבין את תוכן הדבר, התמצית שלו, השורש שלו. חייבים עכשיו להכניס את המסות, כל העולם, לכמה נתונים חדשים. א', שכולם מחוברים, שמשבר הזה הוא משבר הגלובלי, שהעולם בעצמו הוא גלובלי, שאתה יכול לצאת ממנו רק על ידי שאתה מחובר. זהו. עד שהם יבינו שאנחנו לא יכולים לדרוש מהממשלה כלום. לא זו, אנחנו נקבל הכל בתנאי שאנחנו מחוברים. זה כמו שאנחנו מדברים על הקבוצה שלנו. אני יכול לקבל אך ורק בתנאי שאני אגרום לחיבור הקבוצה. זהו. אין יותר שום דבר. לכן אני אני בעצם לא צריך לצאת לכל ה... לכל האלו כלפי הקהל הרחב, רק כדי לפרסם להם איזושהי ידיעה קטנה בינתיים שאני יכול לתת. מה הסיבה למצב? מלמעלה. היום הסיבה היא עליונה, האור משפיע עלינו ומגלה לנו את השבירה בינינו, ולכן לאף אחד בעולם שלנו אין פתרון. זה שפעם היה פתרון, זה היה מפני שהיינו מחפשים דרכים איך יותר לפרגן לרצון לקבל שלנו, לאגו שלנו שהוא גדל. היום אנחנו לא בתקופה הזאת. היום האור מגלה לנו את החוסר קשר בינינו, לכן רק איכשהו להתקדם לקשר אנחנו נוכל להגיע למצב יותר טוב, וכל אחד יקבל איזה תשובה, איזה מענה, מה שהוא מצפה. אבל רק בהשגת הקשר, חיבור, אינטגרליות, מדדיות, רק בזה. לכן כל הכוחות שהם פרוטקציוניסטיים, כל מיני התחייה, בידול, כל הכוחות האלו הם ממש אנטי תיקוניים, הם הנוראים, הרעים ביותר, הם מקדמים את האנושות למלחמה. זהו. ולכן במילים אחרות, במקום אור, אבל בעצם אנחנו זקוקים רק למאור המחזיר למוטף. אצלנו זה בא מהלימוד ומחיבור בקבוצה, אצלם זה בא מאיזושהי הבנה והכרה במצב של איכות, ערבות, אחים אנחנו וכן הלאה. בקיצור, שבזה אנחנו נכנסים לטוב, ובמיוחד כמה שהם מבינים או לא מבינים זה לא כל כך חשוב, שיהיה להם איזשהו מין קצת ידיעה בזה, אבל כל היתר העבודה אנחנו צריכים לעשות. דרכנו הם מקבלים את המאור הזה המחזיר למוטף, ולכן אנחנו צריכים עוד יותר להתחזק ועוד יותר להתקדש, כדי שהאור הזה ישפיע לכולם. זה תפקיד ישראל, וגם כן אלו שנמצאים איתנו כאן ונמצאים בחול, בכל מקום, מי שנמצא עם נקודה שבא לב כחבר הקבוצה, הוא חייב על זה לחשוב, כי המכה הזאת עכשיו תעקוב כל העולם, מאומות בכל העולם, השבירות בכל העולם, כל זה יתגלה. עוד מעט זה יהיה בכל אירופה, ואחר כך במזרח הרחוק, זה לא יעבור סתם. ויהיו בזה עוד מצבים, גם כאילו הקלות וגם הארבדות. כן.
יש פה שאלות על החלק שלנו בזה. אריק מזיכרון יעקב שואל, האם החלק מהתהליך הוא גם ההתנגדות העזה כלפינו כמו שהוא הוגש?
ודאי, זה חלק מהתהליך, איך יכול להיות לא? זה כמו שכל האומות העולם כלפי ישראל, זה כמו שהקדושה כנגד קליפה כנגד הקדושה, כך אצלנו בישראל חייבת להיות התגלות כזאת. מה היה בעבר, איזה מלחמות, מלחמת אחים היה עם המכבים ומתייבנים, עם בחורבן בית המקדש הראשון כבר היה עם הצדוקים והקצינים שם וכל מיני, מה זה? מלחמות תמיד היו. מצב האידיאלי כמה הוא היה שם, כמה שנים ספורות וזהו. כן.
מאוסטרליה אומרים תודה שאנחנו ממתנים את העם ואת הרוחות. האם בלי בני ברוך תל אביב הייתה נראית כמו לונדון היום?
באמת לונדון, תראה מה שקורה, זה ממש שורפים את העיר. לא, אני לא חושב שזה יכול להיות כאן. זה מאוד מאוד לא אופייני. דיברתי כבר על זה לעם ישראל, מפני שעם, איך להגיד, עם בסיס הוא אחר. יכולה להיות מלחמת אידיאולוגית אחרת, בוא נגיד, בסגנון, בסוג אחר, אבל להרוג זה את זה, או להתחיל לשרוף ולהתחיל להרוס את הדברים, את ה... זה אני לא רואה ההכנות האלה, הנכונות הזה בעם, כי יש בו יסוד אחר. העם מיוסד על רקע אהבת הזולת, שאברהם אבינו התחיל לקבץ כאלו אנשים מהבבל, שמוכנים להצטרף לתכונת החסד שלו, ולכן אנחנו בכל זאת, היסוד שלנו זה תכונת החסד, עד כמה עמוק היא נמצאת בנו, אבל בכל זאת היא היסודית, ולכן לא יכול להיות כאן איזה התפרצות כזאת, עד שאורגים, עד ששורפים, אלה רק במקרים מאוד מאוד מיוחדים, שזה כמו קורה שם לפעמים מאפיות וכל מיני חשבונות, שזה כבר ממש מוטציות, אבל בצורה הטבעית זה לא ייתכן. יכול להיות בהתגלות מי יודע, בהתגלות עומק הרצון שאני לא יכול להכיר, לא מתאר לעצמי, אבל לא יכול להגיד, אבל לא נראה שעד כדי כך אפשר להגיע. אלא רק שיבואו מקורות ההסתה מחול שלא שייכים לישראל, ויתחילו את הדברים. זה כן יכול להיות. כן.
משה מלוס אנג'לס שואל, איך צפון אמריקה תתנהג במשבר הקרוב? מה עלינו כקבוצת תלמידים לעשות כרגע? האם להתכונן להסברה מסיבית?
להתכונן להסברה מסיבית, אני לא חושב שצריכים. אני חושב שזה צריך להיות לא להתכונן כבר, אלא כבר מוכנים. ואם עדיין הם חושבים על להתכונן, אז זה לא בסדר. אנחנו צריכים להבין שאם בישראל זה כל הדברים שמתבשלים, ועד שהם מגיעים לאיזה למשהו זה לוקח זמן, ואם לא ההסתה הזאת מבחוץ ודרך החוגים מסוימים זה לא היה קורה בצורה כמו שעכשיו קורה, כי זה ממש, אנחנו רואים שזה הטכנולוגיה החדשה, אז באמריקה, במדינות אחרות זה יתפרץ כגפרור. שם זה אין חשבונות, אין מעצורים הפנימיים שמגיעים לשורש נשמה כמו שאצלנו, ולכן שם זה התפרצויות הן הרבה יותר מהירות. נו, נראה. רק שוב אנחנו צריכים להבין שהאנושות בתוכה, הכלים שעכשיו מתגלים בכל האנושות, הם כלים שהאור הכללי, האור המקיף, מגלה אותם, ולכן האנושות בתוכה לא תמצא לזה מענה, רק מתפרצת בכל מיני מקומות ולא יותר, ואין תשובה לאף אחד, ואין הבנה לאף אחד איך לחבות את הדברים האלה, השריפה הזאת שמתפשטת ותתפשט בכל העולם, ולא יהיה לזה שום פתרון, שום כיבוי לא יעזור, אלא רק האור המחזיר למוטב, כמו שאור עכשיו שזה הגבורות מתגלה ומתחיל לשרוף אותנו כולנו, כל האנושות. כך אם אנחנו לא נהפוך אותו, נמתיק אותו על ידי החסד, על ידי זה שאנחנו נרצה שחסד יישא בינינו, שהחיבור בינינו יהיה, אנחנו לא נחבא את השריפה הזאת, לא נהפוך את האש הגבורות לאש האהבה. זה רק על ידי זה שאנחנו נשתוקק לחיבור. ולכן הכל תלוי בהפצה שלנו, אבל עוד יותר זה תלוי בעבודה הפנימית שלנו, שאנחנו רוצים להתחבר בינינו כדי להתחבק עם כל העולם ולהעביר עליו את האור שאנחנו מושכים אותו בשבילם. וכל זה כדי כולנו לעשות נחת רוח לבורא, שאנחנו נעשים כמוך. כן.
רונן מירושלים שואל ככה: כאן במאהל המון אנשים מאוד מתחברים למסר, ואנחנו כמובן מפנים אותם לדף הפייסבוק ולאתר הערבות שלנו. השאלה איך אנחנו יכולים ממש להפיץ את המסר בצורה מסיבית. האם מספיק לדבר איתם על חיבור וערבות הדדית, או שצריך כבר לדבר יותר פנימה, מאור וכו'?
לא, יש כאן סכנה, דבר והיפוכו. מצד אחד אתה יכול להגיד להם את הדברים האלה, אבל מי יודע אם אתה תפתח את הכל למערכה הזאת, מה שיש לפניך, הם יחשבו שאתה מיסטיקאי, שאתה בכלל השתגע. מצד אחד. מצד שני, לפעמים ישנם אנשים שעליהם זה יכול להשפיע, שיענה להם על משהו. קשה. קשה לנו בינתיים להחליט. צריכים אנחנו בכל זאת לדבר בגובה עיניים שלהם.
חבר מבית קבלה לעם בחיפה שואל: בשבת הקרובה צפויה הפגנת ענק בכל הארץ, האם אנחנו הולכים להשתתף בה כמו שבת שעברה?
אני לא חושב. אני לא חושב שאנחנו צריכים להשתתף בצורה כמו שהשתתפנו. זה לא נראה לי שזה הופך להיות למאבק הכוחות, מי יותר חזק. אני לא רוצה להראות להם בכלל שאני נמצא נגדם ובגובה שלהם ובכלים שלהם, ביחס שלהם למציאות. אין לי כנגד זה כלום. זה שישנם אנשים שיש להם דעה אחרת, לא חשוב איזה. אני לא מדבר עכשיו איך אני יכול לכנות אותם והם אותי. כן? דעה אחרת, אני רוצה להגיע לא להתמודדות, אלא לקשר. גשר על פני כל הפערים, כל אחד שישאר בשלו, אבל שאנחנו נבין שאנחנו יכולים לממש את עצמנו לא על ידי לשבור זה את זה, אלא להתקשר זה עם זה. לכן הערבות הדדית היא מעל הכל. זה מה שאנחנו אומרים. לא. אז לכן לצאת לשם ולהפגין שאני כנגדם, אני לא רוצה. לא. אנחנו הראינו את עצמנו, שאנחנו קיימים, שאנחנו הכוח, יש לנו דעה, יש לנו... עכשיו אנחנו צריכים להסביר את עצמנו. והעיקר להדגיש שלא חשוב מי אתם, ואפילו מי מסובב אתכם ומי משלם לכם, אני לא נכנס בכלל לבפנים. אלה... אנחנו לא מטעם החולשה, דווקא ההפך, מטעם הכוח שלנו ועיקרון שלנו, אנחנו בכל זאת מחפשים הערבות ההדדית. זהו. ולא התמודדות. אין לנו עם מי להתמודד. זהו. אין לנו עם מי להתמודד. אנחנו לא רוצים להתמודד עם, עם הרצונות שלכם. זהו. אנחנו רוצים להתמודד עם הבעיות האחרות. וכאן זה רק לקשור כל חלקי העם יחד. על זה אנחנו נלחמים. על זה אנחנו עובדים. זהו. ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים להידמות שם לכל האלו האחרים שמגיעים, מגיעים פנסיונרים, אנשים עם עגלות, שם הרופאים, שם יהיו, נגיד, במקום כל האלו האלפים, תביא את הנציגים שלהם, 5-6 נציגים, כן, יש שם סטודנטים, רופאים, אמהות, פנסיונרים, ומאות, לא יודע, 4 עד כה, אלו שלא יודע, חסר להם סתם קוטג', כן, ועוד כל מיני כאלה דברים, ברור, כן. אני מסכים עם כולם. אלה שרוצים ממשלת שמאל במקום ימין, לא חשוב, כן, או בכלל לבטל את המדינה, או לעשות עוד מה, כל מיני, זה לא חשוב מה. כן? תביא את כולם, אנחנו רוצים עכשיו רק דבר אחד. ערבות הדדית. זהו. ערבות הדדית זה לא שאנחנו כמוהם שכל אחד דורש לעצמו, אנחנו לא דורשים לעצמנו. אנחנו דורשים עבור כולם. אנחנו מביאים שיטה איך להשיג מה שכל אחד רוצה. ובאמת, אין על ידי שיטה שלנו דבר כזה ש... לא יקבלו מה שכל אחד רוצה, אפילו שיהיו דברים מנוגדים. אפילו שיהיו דברים מנוגדים. זהו. אתה רוצה במקום מדינת ישראל, מדינה פלסטינאית, תקבל אותה. אם אנחנו נהיה כולנו בערבות, הכל פתוח, גבולות פתוחים. אבל קודם ערבות. זהו. כן.
אלכסיי מקזחסטן שואל, מה אנחנו יכולים לעשות? מה יכולה לעשות כל הקבוצה העולמית כדי לעזור לכולם?
אנחנו צריכים כל הזמן, קודם כל, להיות יחד. להבין שאם קורה באיזשהו מקום אחד, ולא קורה באיזשהו מקום שני, כמו שמשה מסונדלן שואל, איך אני עכשיו יכול לדאוג לעם שלי האמריקאי? כן? אז אנחנו צריכים להיות כבר יותר למעלה מהאמריקאים כאלה כמו משה מלוס אנג'לס, כן? ולחשוב איך אני עוזר ומתחבר לכולנו יחד, וקודם כל לישראל, לא בגלל שאנחנו כאן נמצאים, אלא בגלל שמכאן יכול לבוא התיקון, ולכן אנחנו נמצאים כאן. ולכן קודם כל צריך לדאוג על זה שכמה שנוכל למשוך יחד המאור, יחד בכל הקבוצה שלנו העולמית, ושהאור הזה הוא כבר ישפיע על כולם, ייתן לכולם שכל ורגש איפה שאנחנו נמצאים, באיזה מערכת. כי סך הכל המודעות אנחנו צריכים לעלות לכולם. הפצת החינוך שלנו, הפצת האור בעצם, זה צריך להיות. כי אין הבדל בין המצב האלף למצב הגימל של האנושות, אלא הכרה איפה שאתה נמצא. זה מה שדיברתי בהרצאה השלישית בכנס האחרון בברמן. שזה סך הכל מה שאנחנו צריכים. לכן אומר בעל הסולם שסך הכל חוכמת הקבלה היא שמגלה לנו הכרת הרע, לא יותר. זה לא יותר מזה מה שאנחנו צריכים. לא, שבהתאם לזה אנחנו דורשים מהאור שיחליף את הכוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. הרצון שלי אני משאיר. אנחנו צריכים להגיע למצב, אני רואה שעדיין עוד לא כל כך נמצא, שאנחנו מבדילים מאוד בין רצון לכוונה, שרצונות שלי הם כמו שהם, אני לא דואג להם, כל אחד נמצא בהזדמנות שאני אשתמש בו מתי שאני צריך, אלא הכוונה היא בעצם כל נמצא בכוונת שלי, בתשומת לב שלי, איך אני מחליף אותה על מנת לקבל, על מנת להשפיע מלעצמי לאחר. וכל הקבוצות חייבות, כל אחד ואחד, לתמוך ככל האפשר במה שאנחנו עושים, ולהתכונן ולהפיץ את החומר גם כן לכל ה... לכל מה ש... במדינות שלהם, במקום שלהם, גם כן אלינו. אני מקווה שבימים קרובים אנחנו נתארגן, ואנחנו גם כן נבקש מהם ונדרוש מהם להשתתף ב... 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 בפייסבוק ישראלי. כן, אותו משה מלוס אנג'לס גם כן יכול לדאוג לזה שהוא נכנס לפייסבוק COIL, כן? ומתחיל כאן לעבוד, ולא רק לדאוג להוליווד שלא יסרף. כן,
יש שאלות גם מירושלים וגם מבאר שבע. זה ככה, בירושלים אומרים שכשנקצר את השאלה, שכשמתברר לאנשים שהקבלה עומדת מאחורי זה, אז יש המון שאלות, גם דתיים מאוד מתעניינים ורוצים, ממש צמאים לשמוע תשובות לשאלות, אפילו שיודעים שזה קבלה.
אין לנו ברירה, אנחנו חייבים בכל שאפשר מהר לשחרר להם חומר הסברתי עטוף. בינתיים הם יכולים להשתמש במה שיש לנו בסייט, כל המאמרים של בעל סולם מדברים על זה, מאמר ערבות, שלום בעולם, מתן תורה, כל המאמרים האלו קודם כל מדברים על זה. ודאי שבמאבק הזה שאנחנו נכנסים בו, אנחנו בצורה הגלויה ביותר בעצם מצעירים שהחוכמת הקבלה היא השיטה לתיקון העולם, ולא לאיזה מיסטיקה, ולא אנחנו לא יוצאים לחלוקת החוטים האדומים בכיכר או ברוטשילד, כן? ואלה, אנחנו אומרים שכן, חוכמת הקבלה היא שיטת התיקון, ואתם כולם לא יודעים מה לעשות, ואנחנו כן יודעים מה לעשות. זה בעצם העיקר, מה שקודם כל אנחנו כאן מציגים. מה פתאום שאלה שלומדים קבלה קפצו ומתחילים שכאן מאומות? מה, אנחנו רוצים למכור להם את הזוהר? אלה, אנחנו רוצים קודם כל לגלות לכולם שזה מה שאתם צריכים, שרק על ידי השיטה הזאת תגיעו למה שאתם רוצים להגיע. אנחנו מביאים להם לכם אמצעי להגיע למה שאתם רוצים. רק לגלות את זה בצורה ברורה יותר, למשוך המאור המחזיר למוטף, אתה לא יכול להגיד להם. על ידי לימוד ושפט תלמד, זה כמו שמדברים על תורה, לימוד תורה כנגד כולה. יש כאן בעיה עד שאנחנו מגיעים לעם, וזה גם כן לא בעיה, אנחנו צריכים להבין שהעם צריך גם כן לגלות את הרצון ולגלות את הכיסרון, שהוא לא מצליח בכל מיני צורות אחרות, עד שישמע לכל רמה, בצד ימין יש צד שמאל, ובצד שמאל צד ימין. אתה מבין? כמו שאנחנו לומדים כאן, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ואם לא מתאבל לירושלים לא רואה את השמחתה. לכן חייב להיות גילוי חיסרון כנגד כל הכוח התיקון, זה כנגד זה. ואנחנו צריכים להשתדל לרדת למצב כמו שהם נמצאים, ואם לא כל כך מצליחים, אז לצערנו, אז הם גם כן יעלו על ידי הסבל לדרגה שיתחילו יותר לשמוע, להבין אותנו. אבל אנחנו חייבים ממש כמו לחולה באהבה להשתוקק לרדת, ואנחנו לא יכולים את זה לעשות בגלל שיש לנו עדיין חוסר השתתפות בצערם. אם היינו משתתפים, אם היינו מתוך האהבה באים, היינו אולי יכולים לרדת עוד קצת. איך בעל הסולם רצה את זה לעשות? אף ספר שלו לא היה צריך לכתוב בחיים. אתה רואה לפעמים איך שהוא כותב קטעים לעצמו, ששם אף אחד לא יכול להבין כלום. כל הדברים האחרים שכתב, כתב רק מתוך צער לעזור לאלו ש... ש, 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 ש שירצו להגיע. כן.
מבאר שבע שואלים, האם הקבוצות יכולות להביא הרצאות על חיבור וערבות למעלים? האם אנחנו יכולים לבנות הרצאות כאלה בעצמנו עם דוגמאות והכל? איך נביא להם את החינוך הזה בצורה הכי טובה?
אנחנו צריכים לפזר את האנשים שלנו שידעו לדבר וידעו להסביר את הדברים הפשוטים ביותר. כל המרצים האלה מקמפוס ומכל היתר האנשים, מכל הקבוצות שלנו, שיצאו להסברה, ואנחנו נדאג שהם יקבלו תוך יום יומיים חוברת ההסברה ונלמד אותה יחד ונדבר עליה. האמת שאורן, אני חושב שאולי אנחנו נקרא אותה עכשיו. כן, מה שככה, באיזו שטורה שהכנו. ליאור, איפה הוא? תביא. ככה, בערך, טיוטה. אבל בוא נקרא ונראה. בינתיים נקרא בבקשה קטעים מהזוהר. כך, יש לך. אז שוב, על כל מה שדיברנו עכשיו, בואו נקבץ את זה בתוך הכוונה שהמאור מהזוהר יאיר לנו, תן לנו כוח והבנה איך לתקן את עצמנו ודרכנו את העולם. אבל גם כן צריכים להבין שמה שאנחנו הולכים לתקן את העולם, אנחנו צריכים להיות בהתאם לזה מתוקנים, כי אנחנו מתקנים אותו דרך החפ שלנו. זה לא שאם אני מקולקל אני יכול להעביר דרכי האור לאחרים. אני רוצה להתקן כדי להעביר אור לאחרים, אחרת זה לא יעבור. יש הרבה כאלה שרוצים לתקן אחרים והם בעצמם הצדיקים. ברור? בבקשה. אז נקווה שקודם כל אנחנו רוצים להגיע להשפעה, ואחר כך כל העולם לחיבור ולערבות.